צופים יקרים, שלום וברכה. לפנינו תוכנית נוספת משדרים חינוך מאולפני ערוץ מאיר בירושלים. והפעם אורחנו דוקטור שמחה צ'סנר, פסיכולוג קליני, מייסד ישיבת בני חיל. והנושא שנעסוק בו זה הטיפול של ההורים בילד שיש לו ADHD. דוקטור שמחה צ'סנר, פסיכולוג קליני, מייסד ישיבת בני חיל, מומחה ב-ADHD, שלום וברכה. כמה מילים מעצמך, מי אתה דוקטור שמחה צ'סנר?
יו, שלום הרב. אז כמו שתיארת, אני פסיכולוג, עליתי ארצה לפני 20 שנה בארצות הברית, איפה שקיבלתי את ההשכלה שלי, למדתי פסיכולוגיה שם. אז למדתי עם אחד מהראשונים, פרופסור רוסל ברקלי, שניתן להשיג את הספרים שלו היום בארץ בעברית על ADHD, לשלוט ב-ADHD של רוסל ברקלי, ספר מצוין לכל הורה. אז זכיתי ללמוד ממנו ולעשות מחקר על התופעה הזאת, ADHD, הפרעה בקשב ריכוז היפראקטיביות. ואכן לפני 18 שנה פתחנו את הישיבה הראשונה בעולם שמיועדת במיוחד לטיפול עם בני נוער שסובלים מהתופעה הזאת ADHD בני חיל ירושלים. וב-18 שנים האחרונות אני רץ עם הרבה מרץ עם החבר'ה האלה, מנסים לעזור להם ולהורים שלהם.
דיברנו ADHD, מה זה ADHD?
ADHD הם ראשי תיבות ל-Attention Deficit Hyperactivity Disorder. זה השם החמישי לתופעה הזאת במשך ה-50 שנים האחרונות, כי זה מבלבל לא רק הורים, לא רק מורים, זה גם כן מבלבל אנשי מדע. ומה שגילינו לפני כ-30 שנה, 40 שנה, כאשר התחלנו עם השם ADD ו-ADHD, אנחנו פשוט התחלנו להבין שהרבה ילדים ומבוגרים שיש להם בעיה עם ריסון עצמי וויסות עצמי, לשלוט על הדחפים, שעושים לפני שהם חושבים, גילינו שבעיה שאולי הבעיה שממקדת את כל הבעיות, זה פשוט יש בעיה בריכוז. הם לא מצליחים להתרכז מספיק זמן על דבר אחד, וכל הזמן קופצים מדבר אחד לדבר שני לדבר שלישי. אז קוראים לזה היום הפרעה בקשב ריכוז היפראקטיביות, ADHD.
זה בעיה קוגניטיבית, זה בעיה התנהגותית, מה זה בדיוק?
זה בעיה...
זה ילד מופרע, זה ילד מופרע, מה זה?
אז קוגניטיבי, אמת, התנהגותי, אמת. הייתי מוסיף נורולוגי, אמת.
אז מה זה?
ילד מופרע, שקר. אלה הם הדברים, וזה חשוב. זה בעיה שאי אפשר להאשים לא את הילד, ועל אחת כמה וכמה אסור להאשים את ההורים. כאשר אני התחלתי ללמוד באוניברסיטה, כשאנשים באו עם ילד מופרע, אז בדיוק התחילו לחפש איפה ההורים לא יודעים לחנך אותו, מה הם עושים בדרך לא נכונה. אחר שאנחנו התחלנו לבדוק את המשפחות האלה, ראינו שהרבה משפחות לתפארת עושים כאילו את כל הדברים הנכונים, מה שעובד עם ילד ממוצע, ועם ילד שנולד עם הבעיה הזאת שהיא בעיה נורולוגית, שהילד נולד איתו, שזה אומר שיש לו קשיים ביכולת להתרכז, ביכולת לשלוט על הדחפים, אימפולסיביות, הוא צריך את זה כאן ועכשיו, ויש לו בעיה בהיפראקטיביות. דרך אגב, יש ילדים שיש להם רק את שתי התכונות הראשונות, קושי בריכוז, האמת היא קושי בריכוז זאת היא הבעיה המרכזית, בלי האימפולסיביות וההיפראקטיביות, זה ADHD, כאשר הבעיה של היפראקטיביות היא לא בולטת, והבעיה הזאת היא נפוצה במיוחד אצל בנות. רוב הבנות שסובלות מה-ADHD, הצד ההיפראקטיבי שלהם זה יחסית שקטה, וכתוצאה מזה, הרבה פעמים אנחנו מפספסים את הבת, מגלים את הבן, כי הוא זה ששורף את בית הספר. והבת שיושבת בשבת בשקט, בקלות ניתן לפספס אותה.
ומה זה ADD? זה שונה?
ADD זה בלי ההיפראקטיביות.
היפראקטיביות.
עברה בקשב ריכוז כאשר אין היפראקטיביות. כמו שאמרנו, זו בעיה שהילד נולד עם זה, זה קשור למערכת הנוירולוגית שלו, למוח שלו. ידוע לנו היום שיש פיזיולוגיה שהקליפה הקטם קדמית, החלק הקדמי של המוח, שזה כמו מנכ"ל של המוח, ששולט על ריסון, ויסות. זה קצת ישנוני. זה ישנוני כי זה לא מפריש מספיק חומר מסוים, קוראים לזה דופמין, וכתוצאה, במיוחד בגיל הילדות, ילדים כאלה יותר קשה להם לווסת, לרסן, לשבת בריכוז בגן, לשבת ליד שולחן שבת, להקשיב לשיעור במתמטיקה או בהיסטוריה, שזה קצת משעמם ולא נותן לו מספיק ריגוש, קשה לו, והוא מתחיל להסתבך.
אז מה עושה הורה, כמו זה שהתקשר אליי לפני שבוע, ומספר לי שהודיעו לו, עשו בדיקות, והילד שלו, בן 6, גילו לו ADHD. מה צפוי להורים? חיים קשים? חיים בעייתיים? מה הם עושים? מה הם מתפללים לשם? הולכים לכותל לשמים פיתקה? או שיש צורה להתמודד ולסייע לילד הזה?
אז איך ידעת? הטיפול הכי חזק.
זה לשים פיתקה בכותל.
לשים פיתקה בכותל ולהתפלל הרבה. למה? למה זה הטיפול הכי חזק? כל הורה שמקבל את המתנה שיש לו ילד עם ADHD, זה ברור שהקדוש ברוך הוא נתן שליחות מיוחדת להורה הזה וגם כן לילד הזה. הילד עם ADHD, אני מאמין שכולם יש להם שליחות באמת מיוחדת. אני מסתכל עליהם כשאם אנחנו נסתכל על המקורות שלנו, שילדי ADHD הם המזג נורולוגי שהתורה והתנך תיארה אותה כמזג של האדמוני. אנחנו מכירים אדמוני אחד בתורה, עשיו.
גם דוד.
ויש האדמוני השני, זה דוד. המזג הזה של האדמוני יכול להיות מצד אחד מאוד פזיז, אימפולסיבי, כאן ועכשיו, כמו שראינו עשיו במכירת הבכורה ליעקב. ויוכל וישת ויוקם וילך וייבז עשיו את הבכורה. 5 פעלים ברצף. לא רואים את זה בכל התנך, 5 פעלים ברצף. פעם, פעם, פעם. כאן ועכשיו, הכל כאן ועכשיו. אין עתיד, לא חושב מה שיקרה. מוכן למכור את הכל להנאה של הרגע. לעומת זה, כאשר אנחנו רואים את, כאשר שמואל הנביא בא להמליך את דוד, ישי מראה לו, כל בניו, הוא אפילו לא מציג את דוד. ושמואל הנביא צריך לשאול שאלה, התאמו הנערים? כי ישי חשב שדוד לא מדהים. ואז דוד מגיע, והתנך כתוב, ויביאו והנה אדמוני, והמדרש אומר שם על הפסוק, הנה אדמוני, שבאותו רגע היה לשמואל הנביא התקף החרדה. למה? כי הוא ראה, הוא אדמוני, רוצח, עשיו. אבל הפסוק ממשיך,
כמו שפינה.
כבדים יפי עיניים, משחהו כי זהו. זה אומר שבדיוק התכונה הזאת של האדמוני, הכוחות האלה, שניתן לנתב אותם לגדלות, להיות חייל, משורר, כל מה שדוד המלך היה מנגן, מוזיקה, אדם יצירתי, להפוך את את היצריות ליצירתיות, זה האתגר הגדול. וזה אתגר, זה קשה, תשמע. ראינו שלגדולי עמנו, לאבותינו, לרבקה וליצחק.
קשה
להם.
קשה להם לטפל בעשיו.
כן, למרות שזה היה לפני עידן של ריטלין, אז אולי אם היה ריטלין בימים האלה, אולי הסיפור היה יוצא קצת אחר.
אז מה ההורים צריכים לעשות?
ההורים צריכים...
הם צריכים לגדל את הילד הזה באופן אחר.
הם צריכים לאפשר לילד הזה שיהיה לו אותו חוויות, אותם החוויות של הילד, אותם החוויות החיוביות שיש לילד שנולד עם מזג של יעקב אבינו. איש תם יושב אוהלים. התלמיד חכם, הסטודנט הטוב, יש אנשים שיש להם אופי, הם יכולים לשבת הרבה זמן, קל להם. ילד כזה, בתוך התרבות שלנו, תרבות היהודית במיוחד, התרבות הדתית, אפילו יותר מזה, ילד כזה הוא לשבת, אם יש לך את המזג שרגוע, אתה יכול לשבת הרבה זמן, אתה מקבל הרבה חיזוקים. כולם רואים את הילד, אומרים, איזה ילד טוב, איזה צדיק, יושב ליד האבא בבית כנסת, הוא יושב ליד שולחן שבת, לא קם, לא מפריע, הוא יושב בשיעור, הגננת חושבת, נותנת לו כל מיני סוכריות, טוב.
פרסים על
ה... פרסים. עכשיו, מה קורה לילד עם ADHD? מגיל צעיר הוא מתחיל לקבל פחות התפעלות מהסובבים אותו. כי החברה שלנו, בנויה לתת את ההתפעלות לילד שיושב.
לא מתגמלים אותו, הוא לא זוכה לתגמול על ההתנהגות שלו.
בדיוק. דבר ראשון, אם יש ילד בבית עם ADHD, ההורה צריך לעשות עבודה, לתגמל אותו, להתפעל ממנו. לראות את הטוב שיש בו, לתפוס אותו בטוב, ללמד את המורים שלו, שהם חייבים לתפוס אותו בטוב. יש לו טוב, הוא רוצה לעשות טוב. אז תופסים אותו בטוב, כל מיני דרכים שונות. ראשון, נותנים לו משימות שהוא מסוגל לעמוד בהן. צריכים ליזום את המשימות האלה. אם אני לוקח את הבן שלי לבית כנסת, ואני יודע שבשבילו לשבת לידי לכל התפילה, זה 10 הרוגי מלכות, זה עינויים, עינוי. צריכים לתת לילד פשוט משימה שהוא יצליח בזה. אם אומרים לו, אני רוצה שתיכנס לחד אותי, קבלת שבת, ואם הוא מוכן, אם הוא מסוגל לזה. אומרים ממש, ואחרי לחד אותי, תצא. הוא עושה את זה, כל הכבוד, מילאת את המשימה שלך. אני מכיר רב אחד בירושלים, שהוא לוקח ילדים שכאשר מגיעים לבר מצווה. הוא מתקשר אליי אם הוא חושש שילד ADHD. הוא שואל אותי, מה הילד הזה מסוגל לעשות? אני אשב איתו ואני אתן לו הכשר רבני שהוא ידע שאני לא מצפה ממנו להיות שם לאורך כל התבילה, אבל אני כן רוצה לראות אותו קריאת התורה, למשל. צריכים למצוא דברים שהם מסוגלים לעשות ולעמוד בהם בתוך הדברים השגרתיים של החיי יום יום, ולא כל הזמן לשים אותם בתוך מצב שהם מרגישים שהם נכשלים. כי ההרגשה הזאת של כישלון, זה הופך להיות הדבר הכי מסוכן.
הכי מזיק.
הכי מזיק להם. אז צריכים מצד אחד הרבה התפעלות, כמובן.
אבל אני רוצה לשאול, אבל בסופו של דבר, גם אתה אומר שמציבים, מציעים להם משימות, אבל זה משימות חלקיות, זה לא משימות כמו ליתר חבריהם. נניח בן גילו נמצא כל התפילה, ממנו מבקשים להיות רק בלכה דודי, והוא מתוגמל ללכה דודי. זה לא בכל אופן, הוא לא מרגיש שהוא שונה, הוא לא מרגיש שהוא מקבל, דורשים ממנו פחות, מצפים ממנו לפחות, הוא פחות מאחרים.
מצפים ממנו אחר. זה מה שאני אומר. אחר. אני חושב שמגיל צעיר, הכי טוב להיות אמיתי ופתוח איתם. ההורה צריך לתפוס את זה, ובאמת לעכל את זה, שהילד הזה, למרות שמצד חיצוני, הוא נראה בדיוק כמו הילד השני, הפנימיות שלו שונה, הנורולוגיה שלו באמת באמת שונה. אז מה זה אומר? אומרים לילד, יש לך כוחות ויש לך אתגרים, כמו כל אחד מאיתנו. חלק מהדברים אתה מצוין בהם. כאשר אני הולך עם החבר לבני חייל, של בני חייל, לפני פורים, אנחנו הולכים ואנחנו מכינים שקיות של יש ארגון חסד, שקיות למשלוח מתנות, מתנות לאביונים, ואנחנו הולכים למשפחות, הולכים, עובדים עם כמה ארגוני חסד. ראש הארגון כל הזמן אומר לי בסוף המבצע, מה שהילדים שלך עשו בתוך שעתיים, קבוצה רגילה זה לוקח להם 8 שעות. הם עושים את העבודה הכי טוב, הכי הכי טוב.
יש להם מרץ.
בדיוק, הרבה מרץ, וכאשר מכוונים את זה בדרך האפשרי, אז הם יוצאים מזה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר שחשוב שהורה יבין את זה. זה דבר שהבסיס שלו נורולוגי. הבשורות הטובות שאנחנו מבינים אותם היום, וזו בשורה חדשה על המחקרים האחרונים שגילינו את זה, יש ליקוי נורולוגי שהיכולת של הילד לווסת את ההתנהגות שלו, זה בפיגור, כאשר הוא בבית ספר יסודי, זה בפיגור של 3 שנים יחסית לילד ממוצע. זה אומר, אם ילד הוא בכיתה ד' יותר דומה לילד בכיתה א', ילד בכיתה ז', יותר כמו ילד בכיתה ד', יכולת שלו לרסן את עצמו. אבל מה שקורה לקראת סוף גיל ההתבגרות,
זה לא מצטמצם?
בדיוק. לקראת סוף גיל ההתבגרות יש התפתחות נורולוגית אדירה שמתרחשת שם. בסוף גיל ההתבגרות הנורונים, התאים במוח אצל האנשים האלה, אצל רובם, יש התפתחות מעל ומעבר מה שיש אצל בן אדם ממוצע, והרבה מהאנשים האלה בגיל 19, אפילו 18, לפעמים 17, פתאום יש כאילו נס, הילד השתנה. אז מה זה אומר? המטרה של הורה בשנים הראשונות זה, של בית ספר, להחזיק אותם, להכיל אותם, לא להזיק. ואם אנחנו מצליחים לשמור עליהם בתוך המסגרת שלנו, בסדר שהוא לא לומד כל השעות, שחלק מהזמן הוא עושה עבודות, שחלק מהזמן הוא יושב אחד אל אחד, שיש אברך שעומד איתו שהוא לא לומד כל הזמן עם הכיתה, בסדר, בסדר. כאשר הילד הזה מגיע לשלב שהוא צריך לצאת למכינה או לישיבה, רובם, אנחנו רואים את זה, זה דבר בדוק, רובם מצליחים להשתלב בגיל 18-19, משתלבים בישיבות הסדר, משתלבים במכינות קדם צבאיות, כן? ואחר כך בצבא ובחיים. זה אומר שהשנים הקריטיות, זה, הייתי אומר, זה השנים עד 18.
בגיל 6 עד גיל 18 זה השם.
מ-6 עד 18.
זאת אומרת, כל פרק תקופת הלימודים, מה שנקרא מערכת החינוך הרגילה, אז כל התקופה הזאת, בעצם אם יהיה טיפול נכון, אז הילד, כשיגיע לגיל ההתבגרות, הוא ישלים את הפער, ובעצם יצא ללא פגע מכל התקופה הזאת.
זה מלא פגע, הם כוחות אדירים שאין אחרים. וזה מה שאנחנו רואים. רואים את זה שילדים כאלה יש היום גם בישיבות החרדיות. אני זכיתי לטפל בלא מעט אנשים שהיום כמה מהתלמידים, תלמידי חכמים גדולים גדולים, שעכשיו יושבים ולומדים שעות על שעות, שבגיל 11, 12, 15 היו קופצים מהתקרה, לא היו יכולים לשבת יותר מ-15 דקות, חצי שעה. אז דבר ראשון, התפעלות, זה מאוד מאוד חשוב. דבר שני, על הורה לעשות, אני קורא לזה התמסגרות. מה זה התמסגרות? זה היכולת, קודם כל להורה, זה לא רק שאתה נותן מסגרת לילד, אתה צריך למסגר את עצמך, התמסגרות, לעבור איזה מין תהליך פנימי כהורה, שאתה מבין שאני חייב להתייחס לילד שלי אחר, אני צריך לקבוע לו ציפיות אחרות, לא בדיוק אותן ציפיות, ולא להתבייש מזה שהוא לא כמו כולם בכיתה א', ב' וג', וגם כן, אני צריך לבנות בשבילו מסגרת, הציפיות שאני כן בונה בשבילו, הם צריכים להיות ברזל. זה אומר, זה אם מנסים להיות עם ילדים כאלה, פילוסופים, להסביר להם את הסיבות, את המוסר, למה שזה טוב, למה שזה רע, אנחנו הורסים אותם.
אז מה, משמעת ברזל?
משמעת של דברים ברורים. יש חוקים ויש השלכות. כאשר הם בבית ספר יסודי, לזה הם, וגם כן בתיכון, הם מגיבים לזה טוב, טוב, טוב.
זה לא גורם מרד. הרי אתה אומר שיש להם קושי בריסון עצמי, ודווקא אם אתה עושה להם מסגרת, הרי זה מתכון לאימותים יומיומיים עם ההורים, ומזה הם ייבנו, זאת חוויה טראומטית, התמודדות ואימות יומיומי עם הורים.
כן, זה בדיוק מה שרוב ההורים מפחדים מזה.
אני פה משמש פה להורים שמפחדים, ואני רוצה לשמוע.
ההורי המפחד, מה שאני רוצה להגיד להורי המפחד, אין לך מה לפחד, אל תפחד, זה בדיוק ההפך. כאשר אתה נותן לו משמעת, שזה ציפייה שהוא מסוגל לעמוד בזה. אני מדבר עכשיו, אני לא מדבר על אתה תלמד עכשיו 4 שעות בסדר. אני מדבר, יש לך דף עבודה, יש לך זה לעשות, משימה ספציפית לעשות, אני מצפה ממך לעשות את זה, אם אתה עושה את זה הכל יפה, אם אתה לא עושה את זה, אז יש השלכה, יש תוצאה.
מה זה תוצאה בעברית?
תוצאה בעברית זה שאתה מאבד את החצי שעה במחשב שלך, שאתה לא יוצא הערב עם החברים שלך, שאתה לא תשחק עם זה. מה שקוראים, מה שסבא וסבתא ידעו את זה טוב מאוד, קוראים לזה גזר ומקל. אצל ילדי ADHD, גזר ומקל זאתי הדרך. מה קורה להם? למה זה טוב להם? זה בדיוק ההפך. כי עוד פעם, הם רוצים לעשות טוב. הבעיה היא שהחלק הקדמי של המוח, שזה מאוד עירני עם אדם ממוצע, והוא חושב, יא, אני אעשה את זה, עכשיו אני שוטף את הכלים עכשיו, כי אמא תשמח ואבא ישמח, ואז אני אקבל פרסים והם חיבוקים וכל זה. הילד עם ADHD זה רדום, הקטע הזה של המוח. אני צריך להזכיר לו, אני צריך לעשות משהו חיצוני, מה שהוא לא מוכן לזה, הוא לא בשל לזה, וכאשר אני אומר לו, עכשיו אתה שוטף את הכלים, עכשיו. ואז הוא עולה, כל הכבוד, זה מצוין, זה משמח אותי כל כך, כאשר אתה עושה מה שאני רוצה שתעשה. אנחנו רואים, וראינו את זה מתוך הניסיון, לא מתוך התיאוריה, כי מתוך התיאוריה היינו בדיוק בכיוון של ההורי המפחד, לא צריכים להיות יותר מתירני. מתירנות לילדים האלה זה רעל, זה הורס אותם. אסור להיות מתירני. צריכים להיות ברור ופשוט לעניין ולעמוד על מה שאומרים. וישר ולעניין. בלי הרבה מלל, בלי הרבה פילוסופיה, בלי הרבה הסברים. השיחות, ניתן לנהל שיחות ארוכות אחרי המעשה. אבל בתוך המעשה צריכים להגיד, והילד מחליט לבצע או לא לבצע, וברוב המקרים הורים רואים, ברוב המוחלט, אני מדבר יותר מ-90% מהמקרים, כאשר הם אומרים בלי לגמגם, אנחנו מגמגמים מאוד בחברה שלנו. לא מבין למה, אנחנו...
כי הורים מפחדים לאבד את הילד, מכיוון שיש את הילד של השכן, שההורים קצת לחצו יותר מדי, הוא עזב את הבית. אז ההורים אומרים לעצמם, עדיף לנו שהוא יישאר בבית, וגם אם אנחנו נפסיד קצת, וגם הוא לא יצא בדיוק כפי שאנחנו רוצים, אבל לכל הפחות הוא יישאר בתוך הבית. אז מה...
ההורה צריך לדעת שהלחץ צריך להיות יחץ מתוחכם. זה אומר, איפה אני לוחץ, איפה אני לא לוחץ. זה צריך להיות, וזה מאוד פשוט, אני לוחץ על משימות שאני יודע שהוא מסוגל לבצע אותן, הוא באמת מסוגל. ואז אני לא מוותר לו.
איך יודעים מה מסוגל ילד כזה? הוא מסוגל פחות. יש סטנדרטי, יש מה שנורמטיבי, אז יודעים שילד רגיל בגיל הזה מסוגל לעשות את זה. ילד ADHD, איך הורה יודע מה הוא מסוגל, מה הוא לא מסוגל? יוריד 30% מהמשימות הרגילות באופן אוטומטי?
אנחנו לומדים כמו כל דבר במדע, ניסוי
ותהייה.
כן, ניסוי ותהייה. וזה אומר, אנחנו בודקים, אני רוצה להתחיל באיזשהו מקום, שאני יודע שהוא מסוגל לעשות את זה. אני יודע שהוא מסוגל 5 דקות לשבת ליד שולחן שבת. אם אני בטוח שהוא מסוגל להצליח בזה, אז שמה אני עושה את הקריטריון. אתה צריך 5 דקות לשבת ליד השולחן, ואחרי 5 דקות אתה פתור. אז הוא עושה את זה, ואני עושה מסיבה. כל הכבוד, אני שמח, עמדת בזה עכשיו, תקרא, תשחק, מה שאתה רוצה. ואז, לאט לאט, 7 דקות, 8 דקות. בכל דבר אני בודק, ברגע שאני רואה שאני מגיע לצד, למקום שאני עלול חס ושלום לשפור אותו, אז אני עוצר ואני נוסק ואני מגיע למקום, וכל הזמן זה מתח, צריכים ליצור אווירה שיש לכם את הדינמיקה הזאת בין לקבל את הילד כמו שהוא, להוביל אותו לאן שהוא אמור ומסוגל להגיע אליו. אני רואה שרוב ההורים ממשפחות טובות מהציבור שלנו, אני רואה שרוב ההורים טועים בצד היום שהם מוותרים יותר מדי, ולא שהם לוחצים יותר מדי. אם אני מדבר על הממוצע של היום.
אתה מדבר על כלל הבתים או על הורים של ADHD?
אני אומר באופן כללי עכשיו. באופן כללי.
אתה אומר שזה לגבי ילדים כאלה, זה הופך להיות הרסני לגמרי.
אצל ילדים כאלה זה הרסני לגמרי. אני לוקח פשוט לדוגמה להורה, לא ADHD, אבל הידיד המכובד שלנו, הרב סבתו. הוא מדבר על סדר חינוך, שנשמע לרוב האנשים ששומעים אותו מדבר מאוד נוקשה. אבל מדבר, הוא מספר על איך שהוא מחנך את הילדים שלו. קימה בבוקר מוקדם, משניות, הילד מתרגל לסף מסוים. אנחנו כל כך הגענו בחברה המתירנית, המערבית שלנו, באמת הגענו למצב שאנחנו כל כך פוחדים. אנחנו מפחדים מכל מיני דבר, אנחנו מפחדים, הפסוק חסוך שבטו. חוסך שבטו, שונא בנו. מה זה אומר חוסך שבטו, שונא בנו? אני אגיד לך, אני לא יודע מה זה אומר, אבל אני אגיד מה שאני, איך שאני מבין את זה. חוסך שבטו זה מי שלא, שמוותר על הסמכות שלו. אדם הורה שמוותר על הסמכות שלו, הוא עושה עוול לבן שלו. ופה אנחנו מגיעים לנקודה לאנשים דתיים, שאני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. הילד, כולנו מפתחים יכולת להאמין באלוקים כתוצאה מזה שבהתפתחות הטבעית שלנו אנחנו מאמינים בכוחות של ההורים שלנו. כאשר הילד מגיע לשנה השנייה של חייו, ההורה מתחיל להגיד לו לא. בשנה הראשונה הילד רק מקבל התפעלות. כאשר הוא מקבל התפעלות, הוא חושב שהוא המלך. הוא נסיך קטן וכל העולם בא לשרת אותי. הוא מגיע לשנה השנייה, ופתאום הורים מתחילים להגיד לו לא. הילד, כאשר עולם עומד בתיקונו, הילד לומד, וואו, יש כוח יותר גדול ממני, אבא ואמא. והילד אכן מסתכל, הפסיכולוגים קוראים לזה תקופה של אידיליזציה, כן? שהילד מסתכל על ההורה ככל יכול, אין סוף. הוא יכול, האבא הכי חזק, האמא הכי חזקה, הכי יכולה לעשות את הכל. ילד שהורים לא נותנים לו גבולות, והילד עם ADHD יותר קשה, זה עבודה, וזה מתחיל כבר בגיל 2, 3, 4. אבל ילד כזה, כאשר הוא מגיע לגיל חינוך 9, 8, 9, 10, והוא יותר חושב, ומצפים ממנו יראת שמיים, מדברים איתו אליו יוונית, הוא אומר, יראת שמיים? מה זה? זה כאילו שפה, הוא לא מבין, כי הוא אף פעם לא חווה את החוויה שמישהו, את החוויה של התמזכרות. שמישהו שם אותו במסגרת.
נפגש עם סמכות חיצונית.
סמכות חיצונית.
ברורה.
ברורה שאוהבת אותו. מה אנחנו אומרים לגבי ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, שיש אבא בשמיים שאכפת לו על מה שאנחנו עושים, שהוא אוהב אותנו והוא דורש מאיתנו. ואם אנחנו לא חווים את זה מההורים, ולצערי אנחנו רואים שהרבה ילדי ADHD לא חווים את זה מההורים, וכתוצאה, כאשר מגיעים לגיל ההתבגרות, מרד. מרד, לא בגלל שהם קראו את המורה נבוכים ולא מצאו את התשובות לשאלות הפילוסופיות שלהם. מרד שהנפש שלהם לא מכיר מה זה סמכות, מה זה מרות, מה זה סמכות שמחבקת אותך, שאוהבת אותך. וזה מה שההורים צריכים לעשות. אם הם נותנים גבולות, עומדים על זה, זה עבודה. נכון, זה עבודה, מעייף, קשה מאוד. אמרתי שהתחלנו עם זה שכדאי ללכת לכותל ולהתפלל. כי להתפלל להרבה הרבה כוחות. הורים עם ילדים כאלה זקוקים להמון המון כוחות נפש.
טוב, אז דוקטור שמחה שסנר, תודה רבה. בדברי העידוד האלו האחרונים, שבעזרת השם לכל ההורים שיש להם ילדים, שיש להם ADHD, להם כוחות להתמודד עם המשימה הגדולה שעומדת בפניהם, לגדל ילד שיש לו המון מרץ והמון כוחות.
האדמוני שמזר את דוד.
שיהיה בבחינת יפה עיניים, גם אדמוני וגם
משיח יפה עיניים. משיח
יבוא מזה. טוב, תודה רבה לדוקטור שמחה צ'סנר, פסיכולוג קליני, מייסד שיבת בני חיל. וכל הצופים, שלום וברכה, זו הייתה תוכנית נוספת, משדרים חינוך, והפעם דוקטור שמחה צ'סנר על ילדי ADHD, כיצד מתמודדים, כיצד מחנכים, למדנו והשכלנו, תודה רבה, ערב טוב.